מגלם דברים שאמר הרב קוק בשנת תרפ"ט, ואז חלה שבת פרשת וישב בשבת חנוכה. הקשר בין מעשה יוסף ואחיו וחנוכה אינו רק בקריאת הפרשיות בשבתות חנוכה, ובדרך כלל אלה שדנו בהרבה ספרים על הפרשיות, אז הם חיפשו בדרך זאת או בדרך אחרת למצוא קשר בין הפרשה לבין ענייני דיומא, וזהו היה מנהגם של המעיינים והדרשנים בהרבה דורות ובהרבה תקופות ואפילו בהרבה סגנונות בישראל. אלא מה שהוא גילה, שזה לא רק מן הצד של הפרשה, אלא יש לזה גם מקור חז"ל. אלא אף בסמיכות שתי דרשותיו של רב נתן בר מניומי משמד רב תמחום במסכת שבת. ועל הקשר הזה, שם ישנה דרשה אחת הקשורה לפרשת וישב, על הבור ריק אין בו מים, ודרשה שנייה על נר חנוכה שלמעלה מ-20 אמה, וכבר דנו גם בצדי ההלכה וכל מה שעולה. יש בהערה אחת, יש מקורות קודמים לרב שניסו למצוא קשר בדבר הזה. האחת נר חנוכה שהניחה למעלה מ-20 אמה פסולה, והשנייה מי דכתיב והבור ריק אין בו מים, מים אין בו אבל נחשים והקרבים יש בו. הסבר הסמיכות הזאת מתייחס למדרגתו של יוסף, להבנת ענייני הניסים, למעלתה של המנורה, לייחודה של מלחמת היוונים, ולמהותו של הניצחון החשמונאי. כי אל דעות השם אמרה חנה בתפילתה. מה פשט הפשוט של הביטוי אל דעות? נניח אל שמבין בדעה, היה הרבה יותר נשמע ייחודי, הרבה יותר מתאים למחשבה האחדותית הישראלית אם היה כתוב כי אל דעה השם. על זה באה דרשת הזוהר, דעות לשון רבים, בגין דעי ובתרי גבנה, דהיינו שהדעות מתגלות בשתי צורות. בסדר? אז עכשיו כמובן צריך לעיין מה הם שתי הדעות, מה הם הכפילויות הללו שהיה שווה בנוסח התפילה של חנה, היה שווה להסתכן בריבוי ובשביל לבטא את הדבר המיוחד הזה. אחת האפשרויות להסברת, ובזוהר שם יש כמה אפשרויות במפרשים, אחת האפשרויות להסברת הריבוי שבדעות היא הדעת בבחינה עליונה והדעת בבחינה תחתונה. מה הפשט של המושגים האלה? את המינוח דעת עליון, וכאן יש כמובן תופעה מעניינת, איך דבר שמופיע בניגלה ויודע דעת עליון, אז הוא הכניס אותו גם להסברה פנימית בדברי הזוהר. אנו מכירים מהתפארותו של בלעם ויודע דעת עליון. אמנם בגמרא ראו את דרגת בלעם כתחתונה ביותר. השת הדעת בהמתו לא בידע. זאת אומרת, איך בלעם מתיימר להגדיר את מדרגתו הנבואית כי יודע דעת עליון, כשהוא למעשה אפילו דעת בהמתו לא ידע, הרי היא ראתה את המלאך והוא לא. על זה באה הגמרא, אלא מהי ויודע דעת עליון? שהיה יודע לכוון אותה שעה שהקדוש ברוך הוא כועס בה. ובכן, דעת עליון, לא שהוא יש לו השגות בדעת עליון, אלא הוא מכיר כביכול את נקודת התורפה, איזושהי נקודה חלשה מבחינה ישראלית, שבה יכול בלעם להיכנס ולנסות לקטרג על ישראל. אכן, דעת עליון עליבא דאמת היא מדרגה שכולה חסד, ואין בזעם אפילו כדי רגע. נו, אז באמת נשאלת השאלה, אם בלעם הגדיר את עצמו כמי שיודע דעת עליון, והוא יודע לכוון את הרגע הזה, אז מדוע ביהפוך השם את הכללה לברכה? הרי התשובה היא שבלעם התיימר, וזה אגב אורך הרווח מן הצד בהבנת הדבר הזה, כי בצורה רגילה הקושי הוא גדול. אריאל זועם בכל יום, ידע בלעם את הדבר הזה. אלא מה, היה חסד מיוחד שבאותם הימים שבלעם חיפש את נקודת התורפה, באותם הימים הקדוש ברוך הוא לא כעס. נו, אז איך קוראים למדרגה כזאת ששם הקדוש ברוך הוא לא כועס? זה דרגה של דעת עליון. זאת אומרת, ישנם נסיבות, ישנם איזה מעשים שהם אולי גורמים לישראל שלא יהיו בדרך הישרה, ואז הקדוש ברוך הוא כועס. אבל יש מקום שזה כל כך גבוה, שגם אם ישראל עושים משהו לא קשורה, הכעס לא תופס שם. וזוהי דעת עליון. דהיינו, בלעם התיימר לדעת דעת עליון. אבל למעשה הוא לא ידע. אבל מה כן? הוא כיוון שלא, בלי שהוא מרגיש שבאותם הימים הייתה הנהגה של דעת עליון. כשם שהמושג דעות מתפרש בכפילות, כך ישנה הוראה כפולה למושג צדקות. צדיק השם צדקות האל. צדקות בלשון רבים. זה כבר סתם צריכים להבין פשט. מה היה חסר? מה היה כתוב? צדיק השם צדקה האל. מה זה צדקות? איזה צדקות? צדקות של ממונות, צדקות של גופו. איזה מין צדקות האלה? אז ישנה הגדרה, שוב בזוהר, ונעשו בזה הרבה שימושים, גם בחסידות, גם בשפת אמת בכמה מקומות. צדיק עליון וצדיק תחתון. גם יוסף וגם בנימין מכונים בפי חז"ל בשם צדיק. מקום אחד כתוב בחז"ל, לעשות רצון צדיק ומנו יוסף. מקום שני כתוב בגמרא, לפי כך זכה בנימין הצדיק ונעשה אושפז חילה שכינה. לא כתוב בשום מקום שזבולון היה צדיק. לא כתוב בשום מקום שאשר היה צדיק. אבל שני בניה של רחל מופיעים בתואר של צדיק. אמנם, אף על פי כן יש הבדל ביניהם, יוסף הוא הצדיק העליון ובנימין הצדיק התחתון. ייחודו של יוסף בכך שצדקותו בא לידי ביטוי במאבק עם כוחות על-טבעיים. אז אנחנו כבר שומעים למה הוא חותר כשהוא מנסה להגדיר צדיק עליון. צדיק תחתון זה אדם שבעולם התחתון הוא חי, ובו הוא מתמודד, ומתמודד בהצלחה, ולכן מגיע לו התואר של צדיק. אבל צדיק עליון זה כבר הגדרה עוד יותר גדולה. המושג עליון לא רק במובן של חלוקת ציון או חלוקת דרגה, אלא בעולם עליון, דהיינו למעלה מן המבוקש מן האדם שם הוא מתמודד. יוסף הממשמש בעיניו, מטלה בעקבו ומתקן בשערו, מגלה במעשיו הכנה טבעית שקיבלה גושפנקה אסטרולוגית. אמר רבי יהושע בן לוי, רואה הייתה אשת פוטיפר באסטרולוגים שלה, שהיא עתידה להעמיד ממנו בן, ולא הייתה יודעת אם ממנה אם מביתה. כדי להיאבק עם כוחות שמימיים מצטגניים כאלה, היה צריך יוסף להתעלות מעל חוקי הטבע. מקום שצפייה הצטגנינית אינה תופסת. כשחזל תיארו שאשת פוטיפר ראתה בהצטגנינות, אז קודם כל לא כתוב אם היא אמרה לו את זה או לא. אבל כוונת חזל הפנימית שיש פה איזה דבר מוכתב. יש פה איזה אילוצים על טבעיים. דהיינו שעל פי גזרה במרכאות קדומה, על פי איזה דבר כפייתי, על פי איזה יסוד כוכבי, יש יחס בין פוטיפר לבין יוסף, אשת פוטיפר לבין יוסף. איך בדיוק היחס הזה יתבטא, אם איתה או אם ביתה, כפי שחזל דרשו אחר כך על אוסנת, זה הדבר לא הוכרע. עד כדי דיוק כזה, אין ההצטגנינות יכולה להגיע. ואומר שהאתגר שיוסף היה צריך להתמודד איתו, שואב את כוחו ממקורות על טבעיים. נו, אז איזה מין טענה יש של יוסף? יוסף הוא יהודי שחי בעולם הטבע, הוא יהודי נורמלי, ואיך מצפים ממנו שהוא יתמודד עם יסודות על טבעיים? חזל לדוגמה, וזה מצוין פה בהערות, דיברו על כמה מקומות שבהם יש כאילו איזושהי כפייה קדומה שאברהם אינו מוליד. צא החוצה, צא מהצטגנינות שלך. מה פה צא מהצטגנינות שלך? לא כתוב אל תאמין בהצטגנינות שלך, אלא כתוב שצא, דהיינו, תחפש דרכים להשתחרר מן העול הזה. היציאה החוצה פירושו של דבר שישראל למעלה מן אין מזל לישראל, שהם יחפשו את הנקודה שבה הם יכולים להשתחרר מן הדבר הזה. השאלה עכשיו הייתה, איך יוסף מתמודד עם זה? על אברהם אנחנו יודעים, ישראל, כשמבקשים שהם לא יהיו כבולים תחת העול השמימי הזה, השמימי הכוכבי, אז מחפשים דרכים. ואיך מצפים מיוסף? לכן באה דמות יוקנו של אבי, החקוקה בכיסא של מעלה לסיור. דמות יוקנו של אבי נראתה לו בחלון. בפשטות, בפשטות ממש בלבטית, אדם נמצא ברחוק מן הבית, אז בדרך הטבע הוא פורק מעליו את עול המשפחה. דמות יוקנו של אביו רוצה לומר, גם אם אתה לבד, אז אתה, אז אתה בן למשפחה, אז אתה בן עם מחויבויות. הוא אמר, העמקה. דמות יוקנו של אביו יעקב, דמותו חקוקה בכיסא הכבוד. מה פירוש כיסא הכבוד? כיסא הכבוד זה השלטון של כל מה שיש, איך אנחנו אומרים, מתחת לכיסא הכבוד. זה. בהגדרותיו של הרמב״ם זה הדבר הגבוה, הדבר העליון. דמות יוקנו של אביו חקוקה בכיסא הכבוד, אמרו לה, אתה שוכח שיש לך דרך לנס... מה שאמרו אצל אברהם, צא מהצטגנינות שלך, אמרו אצל יוסף, דמות יוקנו של אביו. כי דמות יוקנו של אביו היא שם נרדף להתלות בכללי הטבע. עמידתו של יוסף בניסיון הייתה כפולה, גם בפני הפיתוי הארצי וגם בפני הממצא הכוכבי. רק אישיותו של צדיק עליון, שהוא צדיק מן היסוד, צדיק שהוא יסוד העולם ושואב כוחו ממדרגות עליונות, היא שיכולה לנצח במאבק איתנים זה. התעלותו האל-טבעית של יוסף היא מקור כל הגילויים האל-טבעיים בעולמנו. פעם ראשונה שאדם היה צריך להתמודד עם דברים אל-טבעיים. אל-טבעיים לא רק מבחינת הניסיון האנושי. מסתום יהיו כאלה שיגידו, היו כבר עוד כמה דוגמאות. שאנשים בני תמותה היו במצבים של יוסף ועמדו בהם. מה שחזל ציינו, שהקושי של יוסף היה מכיוון שיש לו יסוד אסטרולוגי. מכיוון שהיא ראתה בהצטגנות וראתה נכון. עובדה היא שבסוף אוסנת הייתה ביתו. מה שיוסף אמר, יש חשבונות שמימים, יש הכל נחמד, אבל איך אעשה הרעה הזאת? אז אני לא יודע בדיוק לקרוא את מפת הכוכבים, אבל אני דבר כזה לא עושה, אבל מאיפה לוקחים כוח כזה? אז יוסף בקע את הכללים הטבעיים של העולם, וממילא כל אימת שיש איזושהי חריגה מכללי הטבע, אז זה תלוי ביסוד היוספי הזה. עצם העובדה הזאת, שיש חריגה מכללי הטבע, זה למעשה נקודת המחלוקת העמוקה בין התרבות הישראלית לתרבות היוונית. התרבות היוונית כאידיאולוגיה, התרבות היוונית כהשקפת עולם, כמסקנות של מחקר, עמלה, וזה למעשה מה שהמדע המודרני הולך בעקבותיו בעקבותיה כל הזמן, להכניס את העולם כולו לתוך חוק. שזה יהיה חוק במתמטיקה, שזה יהיה חוק בפיזיקה, שזה יהיה חוק בפסיכולוגיה, שזה יהיה חוק בסוציולוגיה. מה עושה כל המדע המודרני? הוא מבקש לכלול כללים, הוא מבקש לחוקק חוקים, הוא מבקש לקבוע איזה יסודות שכל התופעות, שכל מדען בשטח שלו עוסק בו, זה, כל זה ייכנס למסגרת אחת. דיינו, יש לו עולם הניסיון, יש לו ניסויים, והוא מבקש את כל זה לכלול, כדי שבעזרתו אתה תבין טוב יותר את התופעות, כדי שאתה תוכל לעשות בהם שימוש וכו'. והיסוד של כל, מבחינה זאת, מי שאומר שהיסוד של התרבות המערבית היא חוכמת יוון, הוא צודק מאוד. כי ההתבוננות של חכמי יוון הקדמונים הייתה איך מתבוננים, איך אמר הרמב״ם על אריסטו, במה שכל מה שמתחת לירח. זאת אומרת, בכל התופעות המוכרות בעולמנו, לסווג אותם, למיין אותם, לשבץ אותם, ולקבוע להם כללים. דבר זה שהתחילו בו חכמי יוון הקדמונים, הוא למעשה נמשך עד לרגע שבו המדען יושב במעבדה, או הביולוג מסתכל במיקרוסקופ וכו' וכו', או האסטרונום בטלסקופ, הכל מחפשים כדי לכלול כללים. היסוד של כל זה, שחריגה לא יכולה להיות. בטבע אין טעויות. המשפט הזה, בטבע אין טעויות, אומר שהכל כלול בכללים, וכשיש חריגה, אז מחפשים הסבר לה. וההסבר, וכאן נקודת המוקד, מוכרח להיות מתוך הטבע עצמו. בסדר, אז כוללים כלל של החריגות האלה. מדוע? ניסחנו כבר כמה פעמים את זה. התרבות היוונית הכניסה את הכל לתוך כלל וחוק. גם את האלוהים היא הכניסה לתוך זה. וגם הוא משובד לחוק. אז ממילא, איך יכול להיות שישנה חריגה מן הדברים האלה? ומכיוון שיוסף חרג, יוסף שובר את הכללים הפסיכולוגיים, יוסף שובר את הכללים האסטרולוגיים, ולכן בזכות עצמותיו של יוסף נקרא הים לישראל. הדאו דכתיב, הים ראה ויאנוס, בזכות ויעזוב בגדו בידה ויאנוס. איזה עומק ואיזה מתיקות במין דרשת חזל של גזירה שווה כזאת. הרי זה משונה. ויעזוב בגנו אצלה, ויאנוס ויצא החוצה. פשוט שהוא נס, הוא ברח, ברח על נפשו. הים ראה ויאנוס, ויאנוס ויאנוס לגזיר שובר. אז כמובן מה שעומד לנגד עיני חזל, מכיוון שארונו של יוסף הלך בראש המחנה, זה אנחנו יודעים אחר כך ממאמר חזל, ששני ארונות היו מלכים, כי הם זה מה שכתוב בזה, וארון. עכשיו עוד לא היה בקריאת ים סוף, אבל זה הארון שהלך לפני המחנה. אז ממילא, הדבר הראשון שראה הים הוא ראה ארון. ראה ארון ברח. מדוע? מפני שהעצמות של מישהו מונחים בארון הם מביינות. מה המשמעות של זה? איזה הסבר עמוק בדבר הזה. מכיוון שבביינוס, ממה הוא ברח? הוא ברח מהחוקיות. הוא ברח מהכפייה ההצטגננית. הוא ברח מהאילוצים שעל פי כללי הטבע החוקי. יפה מאוד. אז אם אתה נסת ואתה הוכחת איך יש אפשרות לשבור את כללי הטבע, אז גם הים. הרי אנחנו מכירים את נער גיניי. נער גיניי אומר, גיבאו, אתה הולך לעשות את רצון הבורא ואני הולך. מה פתאום שאני אפסיק את המהלך? אתה תפסיק את המהלך שלך מכיוון שגם העצמות של אלה הפסיקו את המהלך הרגיל. המהלך הפסיכולוגי, המהלך האסטרולוגי פה נשבר. אם נשבר אז גם המהלך האוקיאני הזה גם הוא יישבר פה. וישוב הים לפנות בוקר לאיתנו, לתנאו. לא עם הים בלבד יתנא הקדוש ברוך הוא, אלא עם כל מה שנברא בששת ימי בראשית. אפשר איפה לנסח שדרשת לאיתנו לתנאו מתייחסת לא רק לכל מימות שבעולם, אלא לכל יסוד הניסים ומכאן מרכזיותו של נס קריאת ים סוף. מעלה העליונה זו של קריאת ים סוף נזקקת היא למעלתו העליונה של יוסף הצדיק העליון, המתעלה מעל חוקי הטבע. כפילות הניסיון של יוסף, הארצי והשמימי, תוארת את הביטוי הכפול של נס קריאת ים סוף הנגלה והנסתר, הטבעי והניסי, הבקיעה על ידי המטה ועל ידי רוח הקדים. הרי שלומדים את הפרשה של ים סוף, רואים שבתורה יש שני דברים. פעם אחת כתוב, היו לך שם, רוח קדים כל הלילה, היה חמסים נוראי, והרוח הזאת גרמה כאילו לים שיבקע. אז האמת היא שאנחנו לא נבלים מהסבר כזה, כי היא גוף השאלה, מה גרם לקדוש ברוך הוא שדווקא באותו רגע יוציא רוח? מה פתאום שבאותו לילה היה חמסים נוראי כזה ורוח קדים פלגה את המים? אז העיתוי הזה הוא הניסי. אם רק זה היה כתוב, גם היינו מסתדרים. הבעיה היה אבל שמשה רבנו כאילו לא הסתפק בזה, והקדוש ברוך הוא אומר לו, הרמת מתך. אם השם הוליך ברוח קדים כל הלילה, למה היה צריך? אלא על כורחנו שיש פה שני דברים. אולי הרב שמע את זה בוולוז'ינות. כך יש בהערה 20. הניצים, אנחנו יודעים שהדברים של הניצים, הוא ישמיע אותם שכתובים בעמק דבר, הוא ישמיע אותם לראשונה בשיעורים היומיים שלו בישיבה בפרשת שבוע כל יום. גם בתקופה שהרב למד בוולוז'ין, אבל אי אפשר לדעת באיזה תקופה הקטע הזה נכתב, אולי שמע בעל פה. נקרא פתאום בנס נגלה, מתייבש מסיבת הרוח, נס נסתר. והוא אפילו אמר עוד יותר עזר, ויבקו המים במקום שלא הספיק הרוח בדרך הטבע לעשות, שהיה הנס בשני אופנים. אז לכאורה ממש הנציב הזה הוא מקור של הדברים. כפילות כאין זו מצינו אב במנורת המקדש. מחוץ לפרוכת אשר על העדות יערוך אותו אהרון ובניו. ההדלקה במנורה מצוותה שתעשה בשמן טבעי ועל ידי כוח אנושי ארצי מחוץ לפרוכת. מייקו משמלן? הרי ברור שמחוץ לפרוכת. הרי המנורה עומדת מחוץ לפרוכת, סתם איזה דיוק בתורה. המנורה יש לה מקום קבוע, היא עומדת נוכח השולחן, היא נמצאת בקודש. אז למה פה באה הדגשה הזאת מחוץ לפרוכת? וכי יעלה בדעתך שמישהו יכניס את המנורה לתוך קודש הקודשים? אז הוא למד פשט, ובאמת לא מצאתי מי שיעיר על זה מבחינת הפשט. אז הוא הדגיש, מה שקורה מבעד לפרוכת זה לא נורמלי. מקום ארון אינו מן המידה. שם, בטריטוריה הקטנה הזאת, זה החלון לעולם הבלתי טריטוריאלי. זה למעלה מן השטחים, למעלה מן המידה, למעלה מן הנפח, למעלה מן החללים. לכן מה שקורה מן הפרוכת וחוצה, זה העולם הטבעי. אז כשאמרו מחוץ לפרוכת, אז צריך שיהיה שמן כפשוטו. דהיינו שזה ידלק. וזה אנחנו מתחככים בבעיה שאנחנו בעזרת השם עוד ניגע מחר או מחותיים, על בעיית שמן זית או שמן ניסי. אולם מאידך דרשו מחוץ לפרוכת העדות, העדות היא לבעי עולם. על מחוץ לפרוכת אנחנו יודעים מה זה על העדות. העדות היא לבעי עולם שהשכינה שורה בישראל. שכינה שורה בעולם הזה זה לא נורמלי. זה לא טבעי, זה לא חוקי. זה נר מערבי שנותן בשמן כמידת חברותיה, וממנה היה מדליק ובה היה מסיים. אור המנורה מדגים את שתי הבחינות בעבודת השם, בכוחות הטבע ובשבירת כוחות הטבע. שעה שאכן כך הוא רצון השם שישברו את כוחות הטבע. כפילות זו מתבטאת בכיוון של אור הנרות. שבעת קני המנורה מתייחסים לשבע החוכמות, זוהי חלוקה קדומה שכל המדע האנושי מתחלק לשבע. קני המנורה מזה ומזה הם כנגד אור החוכמות הטבעיות, והם הפונים אל הנר האמצעי, שהוא עדות לעליונותה של חוכמת התורה העל-טבעית. משום כך הפכה המנורה לסמל המלחמה עם ההתייבנות. האידיאולוגיה הנוכרית יוונית הבינה אחת מן השתיים, או פיתוח תרבות הגוף, ספורט וחיים הרמוניים עם העולם הזה, או התנתקות ממנו והתנזרות מתענוגי העולם. וכאן יש איזו רמיזה למקור של המחשבה הנוצרית היותר מאוחרת. האמת היא שיש אי פה אי שם בספרות יוון גם התייחסות לעניין הזה. זאת אומרת, מה שנוגע לספרטה, מה שנוגע לספורט, מה שנוגע להרמוניה עם העולם, אלה היו דברים פשוטים שהיוונים כשהם ביקשו דע את עצמך או כללים אחרים, הם ביקשו שאדם יהיה שלם עם גופו, עם הצדדים המוזיקליים, עם הצדדים החברתיים, בכל. אבל יש גם עקבות של מחשבה שכל העולם הזה לא שווה ואתה רוצה להתנתק ממנו. אבל הרכבה של שני הדברים זה לא נמצא. על כל פנים, חידוד של השניות הזאת באה בתקופה יותר מאוחרת כתוצאה מהעולנות הרומית וכו'. הדרך המורכבת עם הטבע ונגדו, הכרה בחוקיות ואמונה בנס דרכם של ישראל, אינה מקובלת לדידה של חוכמת יוון, ומכאן המלחמה נגדה. המנורה הדולקת על פי חוקי הטבע ומהווה באותה עת אף עידות על השראת השכינה בישראל עם מוקד מלחמת היוונים. כשאתה אומר לי שמדליקים שמן ושמן דולק, ניחא. מה שאמר רב חנינא בן דוסא לביתו, מי שאמר לשמן וידלק. שמן דולק זה נתון חוקי. אף אחד לא מתיימר שהוא יוכל להסביר את התופעה הזאת. אבל המדען מקבל את זה כנתון. זה כלל, כלל ששמן דולק. כלל שמים לא דולקים, שחומץ לא דולק. אז ניחא. אבל איך אתם מתיימרים להדליק שמן זית, שזה כלל טבעי, שהוא במסגרת החוק, ולומר שהוא הדגל לשכינה שורה בישראל? כל הפלישה של שכינה לעולם שלנו הוא לא חוקי. הוא לא נכנס לי במשבצת. אני אינני יודע באיזה קלאסר מכניסים את זה. אני לא יודע באיזה קטלוג מקטלגים את התופעה הזאת. כי היא לא מוכרת לי, היא על טבעי. אז מה שאתה עושה זה מין כליים כזה. אתה לוקח שמן טבעי ואתה מדליק אותו ואתה אומר, זה עידוד לשכינה. מין הרכבה כזאת, מין חוכמות שהן מהירות אבל הן משעבדות את עצמם, הן כופפות את עצמם לקנה אמצעי של התורה, זה דבר שהיווני לא יכול להבין אותו. כשנכנסו יוונים להיכל, תימו כל השמנים. למה תימו כל השמנים? מכיוון שנגד המנורה הזאת הם נלחמו. לכן אף הנס היה בעל פנים כפולות. מציאת הפח ובו שמן טבעי הדולק על פי חוקי הטבע, אבל ממנו ובו נעשה הנס. למרות שלא היה בו שמן אלא כדי לדלוק על פי הטבע יום אחד, הדליקו ממנו 8 ימים. ובזה כמובן מוסבר דבר נוסף שאנחנו עוד נגיע אליו. אם הקדוש ברוך הוא יכול לעשות נס, למה הוא לא עשה נס שימצאו פח שהוא כולו מן השמיים? למה היה צריך? אם לפי המהלך שהוא אומר פה, אם היו נותנים שמן שהוא כולו מן השמיים, ואני לא נכנס עכשיו לגדרי הלכה שהוא דן על זה בהזדמנות אחרת, אם יוצאים בדי חובה או לא, אז היה כולו למעלה מן הטבע. היה אומר היווני, תשמע, זה בכלל לא נכנס בקטגוריה שלי. זה אני בכלל לא יכול להבין. לא יכול להבין. אבל שאתה עושה לי אקרובטיקה כזאת, שאתה אומר יסוד אחד שהוא טבעי, ובתוך הטבעי הזה אתה דרכו רוצה לפרוץ את מעטפת כדור הארץ. אז היום אנחנו יודעים שאפשר לפרוץ את זה. אתה רוצה ממנו לפרוץ את הגלסקות, אתה רוצה ממנו לפרוץ את הארפיליות, אתה רוצה ממנו לצלול לאור, לכיס השחור. אלה הם כולם מושגים באסטרונומיה שיסודם בחוכמה היוונית. אבל מה משותף לכולם? שמשותף לכולם שזה נמצא בתוך איזה מסגרת והכל עובד על פי כללים, ופתאום אתה מגלה שיש איזה יסוד עמוק יותר. כבר אמרנו כמה פעמים שלא פלא שהפסיכולוגיה והפסיכואנליזה המודרנית, פסיכולוגים גדולים ופסיכואנליטיקנים אמיתיים, הם קרובים מאוד לאמונה. מדוע? על כל פנים לפעמים מצב המדע כיום, מפני שהם מרגישים שהם מטפלים במשהו שהוא כל כך עמוק וכל כך נרחב שהוא לא נכנס לתוך חוקיות. הטיפול שלהם בנפש מעמיד אותם על התהום שפורצת כל גבול. נו, מה פלא, אם הנשמה היא חלק אלוקה ממעל, אז הוא מגיע לה לממעל. אז הוא אומר שיש פה משהו שהוא איננו יודע איך כוללים אותו, איך מגבילים אותו, איך מכניסים אותו למסגרת של חוק. אז מוכר, אתה לא אומר שיש למעלה מן החוק. כשמצאו, אני אומר שהחינוכים הללו מוצאים אותי מכלי, אני פשוט הוציא אנשים מן האולם. אם יש אנשים שלא רוצים שלא ילכו פה, אבל מה הם מבלבלים את מוחי? מעשה יוונים, ליצנים. פח השמן שנמצא, המציאה הזאת של פח השמן, היא מציאה טבעית. הפלא הוא איך בתוך פח שמן כזה, איך בתוך טבע כזה, יש איזה פריצה אל האינסוף. מורכבות כפולה זו הזקיקה אף לוחמים בעלי אישיות כפולה. הכהנים, מלכי בית חשמונאי. דבר שהוא בעייתי מבחינת ההלכה של בית דוד. הכהונה והמלכות שתי בחינות הם בהנהגת עם ישראל. הנני למלכות, הנני לכהונה. זו הייתה התגובה של משה לקריאה אליו. ביקש משה שיעמדו ממנו כהנים ומלכים. אמר לו הקדוש ברוך הוא, אל תקרב הלום. אף על פי כן זכה משה לשתיהם. הנהגת הכהונה היא ביסודה חינוכית, רוחנית, שמימית. כי שפתי כהן ישמרו דעת ותורה יבקשו מפיו. ודעת כהן זו היא דעת עליון. מה כתוב? ישמרו דעת. איזה דעת שומרים שפתי הכהן? הכהן הוא זה שיש לו אמצעים על ידי התעלותו, על ידי התעדנותו לחייג ללמעלה. דעת עליון להבין, כי בתורה יבקשו מפיו, כי הוא מהווה את הצינור שמבעדו דבר אלוקים מגיע אל האדם. לעומתה ההנהגה הממלכתית עניינה המשטר המדיני הארצי. משפחת הכהנים הגדולים שעמדה בראש המלחמה נגד המתייוונים התעטרה אף בכתר המלוכה מכוח המשימה הכפולה שנטלה על עצמה. לנצח במישור הצבאי מדיני ולנצח במאבק הרוחני עיוני. דבר שהוא היה כהוראת שעה. הרי עצם העובדה שבית חשמונאי עמד בראש המרד והניג את העם בשעת חירום, זה לא עורר את חמתו של הרמב"ן. על זה יש לו מה בטענות, עת לעשות לשם. במקום שאין איש, אז הם נתנו את שבט ההנהגה. הבעיה הייתה, אחרי שבא מרגעה, היו הם צריכים להוריד את הכתר ולתת, בוא נפשע, אם זכינו בימי בית שני, דבר שלא היה ממוצרו בבל, שאפשר להעמיד במדינה עצמאית מלך, היה צריך לחפש, ויש לנו הוכחות במקרא, שבלי שום ספק הייתה ידועה משפחת בית דוד, ואם לא בארץ ישראל, אז אפשר היה להביא יבוא מגולת בבל, שם הרי הייתה, הם היו יהודים אפילו בשמם, ובמעמד של ריש גלות, ולהביא אותם ולשים כתר בראשם. מדוע הם המשיכו את הדבר הזה? מדוע הם ניסו לאחד את, זה הטענה של הרמב"ן. אבל אידיאולוגית, הם אמרו, זה המשך, ואתה שומע בתוך דבריו, לימוד זכות, ואיזה הסבר. הם אמרו, אנחנו רוצים לממש את מה שהיה האתגר עם היוונים. המלחמה עם היוונים הייתה על השניים הללו. המלחמה, היוונים אמרו רגע אחד, כהן כהן, מלך מלך. אבל שני הדברים האלה ביחד זה לא עובד. זה כולו ישראלי. אמרו החשמונאים, אם אנחנו נפריד, אם אנחנו לא נאחד את זה, אז אנחנו מכניסים בדלת האחורית את ההשקפה היוונית. לכן אנחנו נאחד את שני הדברים האלה, גם המישור הצבאי המדיני וגם המאבק הרוחני-יהודי. הפנים הכפולות של הנהגה גלויה וסמויה מוצאים את ביטויים אף בדרכי ירידת אבותינו למצרים. ראוי היה יעקב אבינו לרד למצרים בשלשלאות של ברזל, כדרך כל הגולים, שהרי על פי גזירת גלות ירד לשם. והנה התחלפה לו הנהגה גלויה וכפויה זו בשלשלת של נסיבות טבעיות סמויות. לרדת בשלשלאות של ברזל, זאת אומרת להבין, יעקב אבינו היהודי המכובד שמבקש לשב בשלווה, כשכל בניו סביבו עבד את השנים שלו אצל לבן, ניצח במאבק עם עשיו, אמרנו, תן לו לצאת לפנסיה שיחיה בשלום. אלא מה? במצב הזה צריך לבוא חריג, במצב הזה יבוא איזה שינוי, אז קדימה, בשלשלות של ברזל, יהיה מאוד לא טבעי אם כך יהיה, אבל כך גזרה, ארץ לא להם, גמר, אין ברירה. משהו, במקום זה השחילו לו, במקום זה כל כך טבעי שהוא שולח את יוסף ויוסף, הכל מתגלגל מבלי שהקדוש ברוך הוא נזכר בתמונה אפילו במילה אחת. לפרה שמבקשים ליתן עול בצברה, שמע הפרה בנה גואה, הלכה שלא בתבתה בשביל בנה. ככה הקדוש ברוך הוא הביא עלילה לכל הדברים וירדו למצרים. אז אנחנו שומעים עוד פעם איזה מתיקות במדרש הזה. מה פתאום מצאו פרה? יעקב אבינו זה פרה, איזה דגל, איזה מין משלים האלה. אז הוא אומר, פרה ועגל זה עולם הטבע. פרה ועגל, הפרה לא יודעת והעגל לא יודע. פועלים פה אינסטינקטים. פועלים פה איזה כללים בסיסיים של חיי הטבע. זה הניגוד לשלשלאות של ברזל. יעקב המכובד היורד בשלשלאות של ברזל, לעומת יעקב היורד מכיוון שיש לו את יוסף וכולי וכולי, זה שתי התזות. ראוי היה, דהיינו, ראוי היה שיהיה חריג והתגלגל לדבר שהוא לא יורד בצורה אלטימית, אלא בצורה שמתפרשת לנו כטימית. כיוצא בזה אף יחסם של האחים ליוסף. סבורים היו שרדיפתם אותו מוצדקת, אולם למרות זאת לא עשו בנגלה להמיתו בידיים, מיתה טבעית על ידם, שהם בעלי בחירה, מחשש שמא השנאה מכוונת את מעשיהם. השלכתו לבור משמעה לגלגל עליו מוות סמוי, להפקירו לנחשים ועקרבים שאינם בעלי בחירה, ולהשאיר את הדבר למסבב הסיבות. והבור ריק, אין בו מים, אבל נחשים ועקרבים יש בו. אז אנחנו לא ממיתים אותו, אנחנו שמים אותו, עכשיו אנחנו נראה את ההתמודדות. בחינת יוסף הצדיק העליון, הנאבק עם כוחות על טבעיים וטבעיים כאחד ויכול להם, היא שעמדה לו להינצל מידי האחים ומן הבור. מי שכללי הטבע לא תקפים כלפיו, גם טבעם של נחשים ועקרבים לא פוגע בו. גם טבע הים משתנה ונקרא בזכותו. הצלתו של יוסף גלגלה את המאורעות והביאה את יעקב בדרך טבעית למצרים. שתי המימות הסמוכות בגמרה על נר חנוכה ועל עניינו של הבור, מקור משותף, מכנה משותף להם, הנהגה כפולה של נס וטבע. בפן הטבעי של הניצחון על היוונים צריכה העין הטבעית לשלוט. האור המאיר של השמן הטבעי גלוי הוא, ולכן מקומו של נר החנוכה למטה מ-20 אמה, מקום דשלטה בעינה. הנחתה של מנורת החנוכה היא במקום ההנהגה הטבעית, המתעלה עם הצדיקים העליונים, למעלה משליטת העין והבנת השכל אל העולם הטבעי. הגישה המקובלת למצוא בפרשת השבוע סיבה ורמז לענייני דיומה מקבלת לפנינו חיזוק מדרכי הדרש של בעלי התלמוד. אלא שהרב העמיק למצוא גם בדברי התורה וגם בדברי הגמרא את הכפילות של טבע ונס, החוק והחריג, העליון והתחתון, החורזים אין את אישיותו והנהגתו של יוסף, אין את שבאה בגרמתו הירידה למצרים, ואת ענייני החנוכה, המנורה, התרבות היוונית, נס השם ומלחמת החשמונאים. אז יש אנשים שבדרגה שלהם הם רואים את הצד החיצוני שבדבר. אנחנו כבר מדברים על אנשים שהם אנשים, על אלה שלמטה מהרשימה בכלל לא מדברים. זה אנשים שהחניקה שלהם זה איזה שם ישמור. דיסקוטקים, חנוכה, אז מה חנוכה? אז עליהם בכלל, זה לא לפי כבודינו אפילו יחס לזה. רימן אנשים שכבר כן יש להם הסברים, ומוכנים לדבר על הצד ההיסטורי, ומוכנים לדבר על הצד הגיאוגרפי והטופוגרפי והמלחמות וארגון המחנה, אמת. אמת. ומי שחושב ששם הכל הלך, לא במסגרת טבעית, פשוט מתכחש לעובדות. הבעיה היא מה מתחת לפני הדברים, או מעל לפני הדברים. צדיק עליון וצדיק תחתון. הבעיה היא איך אתה משקיף על העולם. אבל זוהי בעיה שהיא נכונה בכל תזה, בכל השקפת עולם. במקרה של חנוכה זה מיני ובי. כי להסתכל על העולם כולו, במשקפיים הנורמליות, המקובלות, זוהי חוכמת יוון. זה כללי הטבע המודרני. זה כללי המדע המערבי. זה הכללים של כל מה שנוהגים לקרוא תרבות. הפירוש תרבות. מה שהמדע האנושי יצר, ניסח, כלל, העביר מדור לדור, ובעזרת זאת אתה בודק דברים. כאן ישנה התמודדות, אבל זה הבחינה של הצדיק התחתון. הדעה התחתונה. הבעיה היא מה שקרה בחנוכה, שעל גבי הדברים האלה, לכן חנוכה הפכה להיות מה שהיא הפכה להיות במסורת ישראל. זה לא פלא ש... מי שלא מקבל את ההנחה הזאת, אז הוא מפצל את זה, כי הוא לא יכול להתמודד עם זה. אז הוא נשאר בדעת תחתון, אז הוא נשאר בצד הצבאי, אז הוא נשאר במשמעות המדינית של מלכות החשמונאים. זו משמעות מאוד קוסמת. לא פלא שבמאה השנה, במאה ה-20 שנה האחרונות, עוד יותר מאז הציונות המדינית, אז המעשה הזה של חקר בית שני הפך להיות כולם ממשמשים בזה, וכולם מחדשים בזה, וכולם עממים, עוד גילויות, גילויות, זווית, זווית. בן, ודאי, עצמאות יהודית, יפה, נחמד. מי שיתכחש לזה, הוא לא אמיתי. אבל מי שישאר רק בזה, הוא ממש יווני. בדיוק, מי שמייגיד, היו מנורות המקדש. להבין שבעיקרון הזה של מנורת החנוכה, להבין שמה שעשו את זה, לנקודת ההתמודדות, זה לא פרט, אבל זה לב ליבו של העניין. מפני שכל מה שנוצר במדע, כל מה שמתחדש במעבדה, או במעבדה של פסיכולוג, או במעבדה של פיזיקאי, או במעבדה של אסטרונום, או במעבדה של... בכל. זה באמת מכוח התרבות היוונית הזאת. אבל עצם הניסיון להרחיב את הדבר הזה, זה כולו יווני. ולומר שכאן יש חריג, זה עדות לכל באי עולם ששכינה שורה בישראל. אולי בעקבותיו, עדות לכל באי עולם, איזה מין ביטוי זה? באי עולם הם באי הכללים, הם הבאים של אלה שנכנסים בשערי העולם החוקי. אבל כשאתה נכנס לתוך שער החוק ויש לך שכינה שורה בישראל, זה הערובה שמוציאה אותך מתוך החוק. האבא של כל היסודות הללו, לפי מה שהוא מניח, זה יוסף. היסוד הגדול שהאדם מתמודד עם נטיות, היו מביאים את יוסף היום לאיזה פסיכולוג, היו מביאים אותו היום, אסור לאדם ללכת נגד טבעו, ככה מתחשק לו, הוא רוצה, אסור, הוא עוד יהיה פסיכופט אם הוא ייאבק עם עצמו. אז מה שהוא אמר, שההתמודדות הזאת היא שעושה אותו, היא שעופרת אותו להיות הצדיק העליון, הדגל, מכוחו של יוסף, בא כל החידוש של מלחמת החשמונאים. מי שמבקש לראות את עצמו, צהר, ניני החשמונאים, ניני החשמונאים אם הם נשארים בדעת עליון, הם ניני המתייבנים. אם הם מקבלים את שני הדברים הללו, אז הם צאצאי החשמונאים על דרך האמת. אז הם אלה שמעלים אור במנורה שהיא עדות. עדות שיש עולם ויש למעלה ממנו.